השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב יוסף חיים בן דוד וחנה זיכרונו לברכה, יום פטירתו ח' תשרי, נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממחת במסכת עירובין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה השמינית בממזיין עמוד ב' ונסיים 4 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לדבר על מה שראינו לפני שני דפים, וזה תחום של חפצי הפקר. בחלק השני נדבר על הארבע אמות שיש למי שיצא מהתחום שלו, כך שאין לו תחום אלא רק ארבע אמות. ובחלק השלישי נדבר על משהו שהזכרנו אותו גם אתמול, וזה הדין של שלוש חצרות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, לגבי חפצי הפקר. נזכיר שלפני יומיים ראינו מחלוקת האם לחפצי הפקר יש תחום או לא. לרבי יוחנן בן נורי יש להם, ולרבנן אין להם. עוד פעם, לרבי יוחנן בן נורי יש להם, וממילא אם אני מוצא אותם באמצע השטח, אני לא יכול לטלטל אותם בכל התחום שלי, כי אני מוגבל גם לתחום שלהם. לעומת זאת, רבנן אומרים שאין להם תחום, וממילא ברגע שאני מוצא אותם, הם הולכים לפי התחום שלי. זאת המחלוקת, והיום נראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה מה לגבי חפצים של גוי, האם יש להם תחום שבת או שלא. עכשיו את השאלה הזאת אפשר לשאול בין לרבי יוחנן בן נורי ובין לרבנן. לרבי יוחנן בן נורי שאומר שלחפצי הפקר יש תחום, אפשר לשאול האם זה שהם לא הפקר אלא שייכים לגוי גורם להם שפתאום לא יהיה להם תחום. הרי לגוי עצמו אין תחום שבת, אז השאלה היא האם הגוי מפריע להם שלא יהיה להם תחום או שעדיין יש להם תחום כמו לכל חפצי הפקר. זה לרבי יוחנן בן נורי. לרבנן גם אפשר לשאול, למרות שלכאורה לרבנן ברור שאין להם תחום, כי הרי גם לחפצי הפקר אין תחום וגם לגוי אין תחום, אז למה שחפצים של גוי פתאום יהיה להם תחום? אבל מסבירה הגמרא שבכל זאת יש סברה לומר שגם לרבנן לחפצי גוי יהיה תחום, וזה מגזרה עתו חפצים של יהודי, כי אנשים יראו שיש חפצים ששייכים למישהו ויראו שאין להם תחום, יחשבו שגם לשל יהודי אין תחום, אז אולי חזל גזרו שיהיה להם תחום. אז זאת השאלה, האם לחפצי הפקר יש תחום או לא, ולגבי זה אנחנו קצת משנים את הסדר של הגמרא, ונראה קודם ברייטה, ואחרי זה את הדעות בהם הוראים. אז לגבי הברייטה, הגמרא מביאה הברייטה, ששם אומר רבי שמעון בן אלעזר בצורה ברורה שלחפצי גוי יש תחום, כלומר התחום שבו הם היו בכניסת שבת. ולכן למשל, אם גוי יביא לי פירות בשבת ממקום רחוק, אני לא יכול להזיז אותם, כי הפירות היו במקום אחר בכניסת שבת, והגוי הוציא אותם מהתחום שלהם, אז אני כבר לא יכול להזיז את אותם פירות. כלומר, לחפצי גוי יש תחום. זה בברייתא, וזה כבר פותר לנו חצי מהשאלה שאיתה התחלנו. כלומר, שאלנו האם לחפצי גוי יש תחום, לרבי יוחנן בן נורי ולרבנן, אז הנה בברייתא אנחנו רואים שלפחות מישהו חייב לומר שיש תחום. כלומר, אי אפשר לומר ששניהם אומרים שלא. ממילא ודאי שלפחות רבי יוחנן בן נורי אומר שיש תחום, ומה שנשאר לנו זה לבדוק האם גם רבנן אומרים שיש תחום מגזרה או שלא. אז לגבי זה יש מחלוקת אמוראים. שוב, האם לפי רבנן יש לחפצי גוי תחום? לפי רב יהודה בשם שמואל לא, לפי רב חייא בר אבין בשם רבי יוחנן כן. זאת המחלוקת באמוראים, עוד פעם לשמואל לא, לרבי יוחנן כן. עכשיו בסוגריים נעיר שכמובן שלפי רבי יוחנן שיש תחום לחפצי גוי גם לרבנן, אז אפשר להעמיד את הברייתא שהזכרנו מקודם גם לרבנן, אבל לא סביר שזה רק רבנן, כי מן הסתם אם לרבנן יש את הגזרה הזאת, ודאי שלרבי יוחנן בן נורי יהיה את הגזרה הזאת, כלומר מקסימום הברייתא היא שניהם, זה לא יהיה רק רבנן. בכל אופן שוב, לרבי יוחנן בן נורי יש להם תחום, או מן הדין או מגזרה, לרבנן לשמואל אין להם תחום, לרבי יוחנן יש להם תחום מגזרה. עכשיו מה הפסיקה? אז הגמרא מספרת לקראת סוף ממזיין עמוד ב' שהגיעו בעלי חיים מחוץ לתחום שלהם, ורב התיר, כי הוא פסק כמו שמואל, ורבינה אמר לו, למה אתה מתיר? הרי רבי יוחנן אוסר, ובסוף גם רב חזר בו ופסק לחומרה כמו רבי יוחנן שיש להם תחום. עד כאן הדיון הראשון לגבי התחום של חפצי הפקר, ועכשיו שתי שורות לפני סוף ממזיין עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון השני. הדיון השני לגבי חפצים זה לגבי מים. מה קורה אם יש לי שני ערים שהמרחק ביניהם הוא בדיוק 4,000 אמה, ואיפשהו באמצע יש לנו בריכת מים, כלומר שהגבול בין שני התחומים עובר איפשהו באמצע הבריכה. אז האם לשני הערים מותר לקחת מאותם מים או לא? אז קודם כל נקדים שהתוספות אומרים שבאופן ראשוני זה תלוי במחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן. למה? כי יש דין שעקרונית כל דבר שנמצא בתוך התחום של עיר ובני העיר באופן כללי מכוונים שמולכים להשתמש בו, אז הוא הולך לפי תחום העיר. כלומר אפילו לרבי יוחנן בן נורי שאומר שחפצי הפקר קונים שביטה לעצמם, זה רק אם הם מחוץ לתחום העיר. אבל אם בתוך העיר, אז הם הולכים לפי תחום העיר. עכשיו זה נכון לגבי חפצים. מה לגבי מים? אז לגבי מים יש כאן קצת יותר בעיה, כי מים זה לא דבר שעומד במקום, אז מן הסתם יש מים שעוברים מהצד שלנו של הגבול לצד השני וגם להפך, אז כאן אנשי העיר לא מכוונים על אותם מים, כי הרי הם יודעים שאותם מים זה דבר שזז, אז זה כבר תלוי במחלוקת רבנן ורבי יוחנן בנורי. לפי רבי יוחנן בנורי שלחפצי הפקר יש תחום, זה בעצם אומר שבשביל שחפצים יקנו שביטה, לא צריך דעת. ממילא כאן אפילו שלא הייתה לנו דעת על המים, כי אנחנו שמיים יזוזו, בכל אופן הם קונים שביטה, ולא שביטה בתחום שלהם, כמו שרבי יוחנן בנורי אומר בדרך כלל על חפצי הפקר, אלא בתחום שלנו, של העיר, כי הרי הם נמצאים בתחום שלנו. לעומת זאת, לפי רבנן שחפצים כן צריכים דעת בשביל לקנות שביטה, אז כאן, כיוון שאין לנו דעת, כי הרי אנחנו יודעים שהמים יזוזו וצריך דעת לפי רבנן, אז ממילא המים האלו לא קנו שביטה, וממילא אין שום בעיה להשתמש באותם מים, כי הרי רק כשאני לוקח אותם, אז הם יקנו שביטה לפי התחום שלי. אז לפי רבנן, לפי הסבר של התוספות, אין לנו שום בעיה, המים לא קונים שביטה, ואין שום בעיה לקחת אותם. כל הדיון שלנו הולך להיות לפי רבי יוחנן בן נורי. לפי רבי יוחנן בן נורי, בשלב הראשון נאמר שלכאורה גם כן אין בעיה, כי הרי כמו שאמרנו, המים שבצד שלי בתחום שלי, המים שבצד השני בתחום של העיר השנייה, וכל אחד לוקח מהמים של ידו, אבל עדיין יש בעיה, וזה שכמו שאמרנו מקודם, המים הרי לא עומדים במקום ממש, הם זזים, אז יכול להיות שהמים שאני עכשיו לוקח בעצם הגיעו מהתחום של העיר השנייה, כלומר הם יצאו מהתחום שלהם, אז אסור לי לטלטל אותם, אז אולי לפי רבי יוחנן בן נורי כן יש כאן בעיה, וזה בעצם הנושא שלנו עכשיו. אז לגבי זה אומר רבי חייא שבאמת יש כאן בעיה, ולכן הוא אומר שצריך לשים מחיצה של ברזל על הגבול בשביל שלא יעברו מים מצד לצד. זה רבי חייא, וכשרבי יוסי ברבי חנינה שמע את זה, הוא צחק, כלומר הוא לא הסכים, והגמרא מביאה ארבעה הסברים למה בדיוק הוא לא הסכים. הסבר ראשון זה שהוא לא הסכים, פשוט כי הוא סובר כמו רבנן, וכמו שאמרנו, לפי רבנן אין כאן שום בעיה, אבל את זה הגמרא דוחה, כי זה שהוא סובר כמו רבנן זה לא סיבה לצחוק, אתה יכול לחלוק, אבל למה לצחוק על מה שרבי חייא אמר? לכן יותר סביר שהוא חושב שגם לרבי יוחנן בן נורי יש כאן משהו מצחיק, לכן נעבור להסבר השני. ההסבר השני זה שהוא צחק, כי הוא אומר שגם לרבי יוחנן בן נורי, מים זה פשוט דבר שלא קונה שביטה, כי הרי המים זה דבר שזז, ויש ברייתא שנהרות שבהם המים זזים, הם לא קונים שביטה, כמו שאגב אמרנו גם לפני יומיים לגבי האוקיינוס ולגבי עננים, וממילא גם לרבי יוחנן בן נורי אין כאן שום בעיה לקחת את המים, אבל את זה הגמרא דוחה ואומר את זה נכון לגבי מים שזזים הרבה, כמו נהר, אבל אולי אצלנו מדובר במים מכונסים, שאומנם זזים קצת, אבל לא הרבה, והם כן קונים שביטה, ממילא עדיין לא ברור לנו למה הוא לא הסכים לאיסור של רבי חייא. לכן הסבר שלישי אומרת הגמרא שבאמת הוא לא צחק כי הוא לא מסכים לאיסור, אלא הוא צחק על הפתרון. כלומר הוא גם מסכים שיש כאן בעיה לקחת את המים לרבי יוחנן בן נורי, אבל הוא פשוט אומר, הרי אי אפשר לחסום את כל האגם הזה מלמעלה עד קרקעית האגם, אז מה זה עוזר לשים איזושהי מחיצה סמלית? זה הסבר השלישי, אבל גם את זה דוחה הגמרא, כי באמת יכול להיות שגם לזה רבי חייא התכוון. כשרבי חייא אמר שצריך מחיצה של ברזל, הוא בעצם התכוון לומר יש כאן בעיה ואין לה פתרון הגיוני, כי אי אפשר באמת לשים מחיצה לכל העומק, ולכן פשוט אי אפשר להשתמש במים. כלומר גם רבי חייא התכוון לאסור, וממילא עדיין לא מובן על מה רבי יוסי ברבי חנינה צחק אם גם הוא חושב שזה אסור. לכן הסבר רביעי אומרת הגמרא שבאמת רבי חייא התכוון לאסור, אבל רבי יוסי ברבי חנינה כשהוא צחק הוא התכוון להתיר יותר. ולמה הוא התכוון להתיר? כי הוא אומר שבמים יש כולה מיוחדת של חזל שגם מחיצה תלויה נחשבת מחיצה, אפילו שהיא לא באמת חוצצת בתוך המים עצמם, אבל לגבי דיני דרבנן בעירובין וגם בטלטול אפשר להסתפק במחיצה שנמצאת מעל פני המים. וזה מה שהוא התכוון לומר לרבי חייא, הוא אמר לו לא צריך מחיצה של ברזל, מספיק לשים שם איזה מחיצה סמלית של קנים, כי במים יש כולה שזה מספיק. עד כאן הדיון השני לגבי חפצים ולגבי מחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל בערך בשליש העליון של עמוד א', וזה לגבי הארבע אמות שמקבל מי שאין לו תחום. כלומר, מי שנרדם לפי רבנן שאין לו תחום, או מי שיצא מהתחום שלו שהוא מקבל ארבע אמות. מה זה בדיוק אותם ארבע אמות? אז לגבי זה, לפי הסבר של רבא, יש לנו במשנה שלוש דעות. הכי מקלים זה רבנן, שזה בעצם רבי מאיר, שיש לו ארבע אמות לכל כיוון. כלומר, בעצם הוא יוצר ריבוע של 8 על 8 אמות. הכי מחמיר זה רבי אליעזר, שיש לו ריבוע של 4 על 4 אמות והוא באמצע, כלומר מאיפה שהוא נמצא יש לו 2 אמות לכל כיוון. באמצע יש לנו דעת רבי יהודה שגם הוא מסכים לרבי אליעזר שיש פה ריבוע של 4 על 4 אמות, הוא רק מקל קצת בזה שהוא אומר זה לאו דווקא שהוא באמצע הריבוע, אלא הוא יכול לבחור איפה הוא נמצא על פני אותו ריבוע, כלומר אם הוא ילך לצד מזרח אז הריבוע למזרח, אם למערב אז למערב. אלה הדעות, ועד כאן דיון ראשון לגבי זה. דיון שני זה מה המקור בכלל לזה שיש לו ארבע אמות. המקור הוא מהפסוק שאומר לבני ישראל לא לצאת לקחת את המן בשבת, שבו איש תחתיו, כלומר תישארו במקום שלכם, ודורשים מה זה המקום שלכם, כמו תחתיו, כלומר כמו המקום המקסימלי שהגוף של אדם תופס. כמה מקום מקסימלי הגוף תופס? אז אם אדם שוכב, אז הגוף שלו תופס ארבע אמות. איך ארבע אמות? אז הגובה הממוצע של בן אדם זה שלוש אמות, אבל רבי מאיר אומר שצריך לתת לו מקום גם לפשוט ידיים קדימה, וזה בעצם יוצא קצת יותר מ-400 לפי רשי. רבי יהודה אומר שזה לא כי נותנים לו לפשוט ידיים קדימה, אלא כי נותנים לו קצת מרווח תמרון. כלומר, אתה לא יכול לשכב בדיוק בשלוש אמות, אתה רוצה איזושהי יכולת לקחת משהו למשל מהרגליים שלך לכיוון הראש, אז זה יוצא שהתחום של בן אדם הוא 400. אז זה המקור ל-400, ויוצא שיש לנו מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה עד כמה זה בדיוק 400, לרבי יהודה זה בדיוק, לרבי מאיר זה טיפה יותר, כי כאמור כשפושטים ידיים זה קצת יותר מ-400. בכל אופן זה מוגדר כמקום הבסיסי של בן אדם 400, אז גם אם אין לו תחום, את ה-400 יש לו. עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה איך מודדים את ה-400. רב משר שאמר לבן שלו לשאול את רב פאפה האם זה אובייקטיבי, כלומר לוקחים סרגל של המה וכך מודדים, כמו שמודדים למשל במקדש, או שזה סובייקטיבי, כל אדם מודד לפי הגוף שלו, כמו שגם ראינו באמת בסברות של רבי מאיר ורב יהודה, שזה באמת עניין גופני, כמה מקום האדם תופס. אז אמר לו על זה רב פאפה שבאמת הולכים לפי הגוף שלך, אבל לכולה, כלומר, עוג מלך הבשן שהאמה שלו מאוד גדולה, אז יהיה לו 400 גדולות. מצד שני, אם יש אדם שהוא גודל רגיל, אבל הידיים שלו, כלומר בעצם האמה שלו מאוד קטנה, אז הוא לא מודד לפי הידיים שלו, אלא לפי אמה ממוצעת, כי הרי כמו שאמרנו מקודם, מה שמגדיר את ה-400 זה המקום שבן אדם תופס. עד כאן הדיון השלישי, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי 400 של בן אדם. החלק השלישי מתחיל 11 שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי סוגיית שלוש חצרות. נזכיר שבמשנה ראינו מקרה של שלושה אנשים שלשלושתם לא היה תחום, למשל שהם ישנו בכניסת שבת לפי רבנן, וממילא יש להם רק 400, והם היו אחד ליד השני בשורה, עם מרחק של נניח 300 בין אחד לשני, כך שיוצא שהתחום של הראשון והשני חופפים, ושל השני והשלישי חופפים, אבל הראשון והשלישי לא חופפים. לגבי זה אמרה המשנה שהראשון יכול להעביר לשני דברים, והשני לשלישי, אבל הראשון לשלישי לא. זה ברור, כי הראשון והשלישי אין להם את אותו תחום. עכשיו על זה בא רבי שמעון במשנה ואמר שזה דומה למקרה של שלוש חצרות. כלומר, יש לנו שלוש חצרות שהן לא תלויות אחת בשנייה, כלומר כולם פתוחות לרשות הרבים, אבל גם יש להם פתחים ביניהם, כלומר הם יכולים לערב ביניהם אם הם רוצים, ובאמת א' וב' ערבו, ב' וג' ערבו, אבל א' וג' לא ערבו. אז אומר רבי שמעון שגם במקרה הזה, כמו במשנה שלנו, א' וב' יכולים להעביר אחד לשני, ב' וג', אבל א' לג' לא, כי הם לא ערבו. עד כאן מה שבמשנה, ועל זה נראה עכשיו שני דיונים, אחד קצר ואחד ארוך. הדיון הראשון זה למה בכלל רבי שמעון היה צריך להביא לנו את הדוגמה הזאת מהחצרות, מה זה הוסיף לנו? על זה עונה הגמרא שהאמת היא שהדוגמה הזאת בחצרות היא במחלוקת, כמו שנראה מחר בברייתא במ"ט עמוד א', רבי שמעון באמת אומר כמו שאמרנו שא' יכול להעביר לב' וב' לג', אבל א' לא לג'. לעומת זאת רבנן שם חולקים ואומרים שיש גם מגבלות בין א' לב' ובין ב' לג'. עכשיו מחר נראה בדיוק מה רבי שמעון ומה רבנן אומרים, כי יש לגבי זה שתי דעות עד כמה הם מחמירים. בכל אופן זה ברור שיש מחלוקת שרבי שמעון מקל בזה ורבנן מחמירים בזה. ממילא נחזור עכשיו אלינו למה רבי שמעון הזכיר את העניין של החצרות. הוא אומר לרבנן למה כאן במשנה שלנו לגבי שלושת האנשים עם שלושת התחומים אתם מסכימים לי שא' יכול להעביר לב' וב' לג', אבל לגבי החצרות אתם חולקים עליי ומחמירים גם בין א' לב' ובין ב' לג'. זאת הסיבה שרבי שמעון הזכיר את זה כאן, והגמרא מסבירה למה באמת רבנן מחמירים בחצרות. מסבירה הגמרא, הם לא מחמירים מבחינה עקרונית. כלומר, עקרונית הם מסכימים לרבי שמעון, הם רק אומרים צריך לגזור ולהחמיר, כי אם ניתן להם להעביר מאלף לבית, בסוף בטעות יעבירו גם מאלף לגימל, לכן מחמירים. כאמור, מחר נראה עד כמה הם מחמירים. בכל אופן, עד כאן, הדיון הראשון לגבי שלושת החצרות, יצא לנו שיש מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן, האם צריך לגזור כאן גם בין אלף לבית ובין בית לגימל, אבל מבחינה עקרונית, לולי הגזרה, כולם מסכימים שא' וב' מעבירים חופשי, וב' וג' מעבירים חופשי, וא' וג' לא. עכשיו, בדיון השני, שמתחיל 4 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו נדון ברמה העקרונית, למה באמת א' וג' לא יכולות להעביר אחת לשנייה. למה כן? כי הרי מה זה עירוב חצרות? כשאני עושה עירוב חצרות, אנחנו בעצם אומרים שכולנו, בני החצר שלנו, וגם בני החצר שאיתם הרבנו, כולנו גרים ביחד בבית שבו שמנו את העירוב. אז בעצם אין כאן שני חצרות נפרדות, אלא הכל שייך לכולנו, ולכן אפשר לטלטל מהבתים לשתי החצרות. עכשיו, ממילא לכאורה לפי זה, כיוון שא' וב' ירבו ביחד, אז הם בעצם עכשיו כולם בעצם גרים באותו בית, בתוך ב', ואז כשב' ירבו עם ג', אז בעצם ב' הם סוג של שליחים של אותה קומונה חדשה, ועכשיו גם ג' גרים יחד עם ב', אז יוצא בעצם שא', ב' וג' כולם ביחד, אז למה אי אפשר לטלטל מא' לג'? זאת השאלה העקרונית, ועל זה אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת עקרונית זה יכול להיות כך. אבל אנחנו מדברים על מקרה שהם עשו את זה בצורה כזאת שהם גילו דעתם שהם לא רוצים כולם להשתתף ביחד, אלא יש כאן שני עירובי חצרות נפרדים, וממילא א' וג' לא באותה קומונה. איך הם גילו דעתם? אז רבי יהודה אומר שבמקום שא' וג' ישימו את שני עירובים בב', הם עשו הפוך, כלומר ב' שמו עירוב באלף, וב' שמו עירוב בג', כלומר בצורה נפרדת, וממילא זה מראה שזה שני עירובים. זה רב יהודה. רב ששת אומר שאפילו אם נאמר שא' וג' שניהם שמו את העירוב בב', נאמר שהם שמו את זה בשני בתים נפרדים בתוך חצר ב', וממילא גם זה מראה שהם התכוונו להפריד ביניהם. אלה שני הסברים, אבל כאמור העיקרון שלהם הוא אותו עיקרון, שהם גילו דעתם שהם לא רוצים להיות כולם קומונה אחת גדולה, אלא בעצם שני קומונות נפרדות כשבית שייכים לשתי הקומונות. ועכשיו לסיום נעיר שתי הערות על ההסבר של רב ששת, כלומר ששניהם שמו בתוך בית, אבל הם שמו בשני בתים. הערה אחת זה שלכאורה מה שאמרנו שכשהם שמו בשני בתים זה בעצם הראה שיש כאן שני עירובים נפרדים, זה לכאורה תלוי במחלוקת בית שמי ובית הלל, ולכאורה זה כבית שמי, כי בית שמי ובית הלל נחלקו מה קורה אם יש כמה אנשים בחצר אחת שכולם שמו את העירוב בבית, אבל הם חילקו את זה לכמה כלים. בית שמי אומרים שזה בעצם מחלק את העירוב לכמה עירובים, וכיוון שאין כאן עירוב אחד אז כולם אסורים בחצר, כי הרי העירוב צריך להפוך את כולם ליחידה אחת. לעומת זאת בית הלל אומרים שהכלים לא מחלקים, אז לכאורה אותו דבר אצלנו לגבי שני בתים, שזה מחלק רק לבית שמי. זה לכאורה, אבל דוחה הגמרא, לא נכון, זה גם לבית הלל, כי מה שבית הלל אמרו שזה לא מחלק, זה בשני כלים, אבל שני בתים, זה כבר מחלק גם לבית הלל. זאת הערה אחת, זה היה בתחילת עמוד ב', אחרי זה יש כמה שורות שבעצם כבר אמרנו לגבי גילוי הדעת, אז אנחנו קופצים לאמצע עמוד ב', להערה השנייה, וזה ששואל את הגמרא, לכאורה לפי הסבר של רב ששת, כולם אמורים להיות אסורים לגמרי, אפילו בין א' לב' ובין ב' לג', למה? כי לכאורה בעצם יוצא כאן מצב שיש כאן שני קומונות, כי הרי יש את א' וב' ויש את ג' וב', וכולם שמו את העירוב שלהם בב', אז יוצא ששתי הקבוצות האלו הם בתוך ב', והרי אם יש שתי קבוצות בחצר אחת שהם לא ירבו אחת עם השנייה, אז מוסרות אחת על השנייה, אז יוצא שגם א' לא יכולים להעביר לב' וגם ג' לא לב', אז איך אמרנו שבין א' לב' ובין ב' לג' כן מותר? עונה הגמרא תשובה מאוד עקרונית, היא אומרת אל תיקח את הטריק שלי של עירוב חצרות ותפנה אותו נגדי. כלומר, עירוב חצרות זה בעצם פתרון לבעיה. הבעיה היא בעיה שחזל אמנם חידשו אותה, וזה שגם חצר זה בעצם סוג של רשות רבים ביחס לבתים, ולכן אסור לטלטל, והם חידשו פתרון שזה עירוב חצרות, שעושים כאילו שכולם גרים באותו בית. עכשיו, הכלי הזה של הכאילו שכולם באותו בית, זה כאמור בשביל לפתור את הבעיה, לא בשביל ליצור עוד בעיה. כלומר, הכאילו הזה נועד בשביל להקל, לא בשביל להחמיר. ממילא לגבינו שאתה רוצה לעשות כאילו שגם א' וב' גרים בב' וגם ג' וב' גרים בב' וממילא הם אוסרים אחד על השני, בזה לא אומרים את הכאילו, והם לא אוסרים אחד על השני. כלומר לגבי האם מותר לטלטל בב', בזה אני אומר שכל אחד גר בחצר שלו וממילא אני לא אוסר על ב', ורק בשביל להקל להעביר מא' לב' ומג' לב', בזה אני אומר שהם כאילו כולם גרים בחצר ב'. אז זאת ההערה השנייה על ההסבר של רב ששת שכולם שמים את העירוב שלהם בבית, ובכל זאת א' וג' לא יכולים לטלטל ביניהם. בזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד ב', מחר בעצם נמשיך עם הסוגיה הזאת, ונראה מה בדיוק המחלוקת בין רבנן לרבי שמעון, כלומר עד כמה רבי שמעון מקל ועד כמה רבנן מחמירים, אבל את זה נראה מחר. נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את הנושא של התחום של חפצי הפקר, את המחלוקת של רבי יוחנן בן נורי ורבנן, שרבי יוחנן בן נורי אמר שיש להם תחום ורבנן אמרו שאין. לגבי זה ראינו שני דיונים, אחד זה לגבי חפצי נוכרי, שאמרנו שלרבי יוחנן בן נורי יש להם תחום, אולי מן הדין, לרבנן לפי שמואל אין להם תחום, לרבי יוחנן יש להם תחום גזרה, את ובעלים יהודים, ולמסקנה ראינו שרב הפסק לחומרה כמו רבי יוחנן. זה דיון אחד. דיון שני זה לגבי המקרה של המים באמצע שני תחומים, שאמרנו שלרבנן אין בעיה, כי המים ממילא לא קונים שביטה. לרבי יוחנן יכול להיות שיש כאן בעיה, ובאמת רבי חייא אמר שצריך לעשות מחיצה של ברזל בין שני התחומים, אחרת אי אפשר להשתמש במים, כי אולי זה מים שהגיעו מהצד השני, כלומר יצאו מהתחום שלהם, ועל זה צחק רבי יוסי ברבי חנינה, והבאנו ארבעה הסברים למה הוא צחק, כשהסבר האחרון היה שלפי רבי חייא באמת צריך מחיצה ממש של ברזל, וזה דבר כמובן לא פרקטי, וממילא בעצם אי אפשר לתקן את המצב, ואילו ואילו רבי יוסי ברבי חנינה סובר שאפשר לתקן על ידי מחיצה פשוטה, אפילו שהיא תלויה מעל המים, כי במים יש כולה מיוחדת על ידי מחיצה תלויה. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני של השיעור דיברנו על הארבע אמות שיש למי שיצא מהתחום או למי שנרדם לפי רבנן. לגבי זה ראינו שלושה דברים. דבר אחד זה שיש שלוש דעות מהם בדיוק אותם ארבע אמות. לרבי מאיר שזה רבנן זה בעצם 8/8 והוא באמצע. לרבי אליעזר זה 4/4 והוא באמצע. לרבי יהודה זה 4/4 אבל הוא לאו דווקא באמצע, לאיפה שהוא רוצה. דבר שני, הבאנו לזה מקור משווי השתכתב, שבעצם אדם כשהוא שוכב תופס 400 או טיפה יותר מ-400, ודבר שלישי ראינו שזה סובייקטיבי לכולה. כלומר, רוב האנשים, גם אדם גדול, גם קטן, מודדים את זה לפי האמה שלהם, אבל אדם שאין לו פרופורציה בין הגודל של האמה שלו לבין הגוף, כלומר האמה שלו קטנה, אז הוא מודד את זה לפי אמה רגילה. עד כאן חלק השני של השיעור. בחלק השלישי חזרנו לנושא של שלוש חצרות, ולגבי זה ראינו שני דיונים. דיון אחד זה למה רבי שמעון בכלל הזכיר את זה במשנה שלנו, אז הסברנו שהוא הזכיר את זה כי הוא תהה למה בשלוש חצרות רבנן חולקים עליו ואומרים שא' וב' וג' וב' לא יכולים להעביר ביניהם, ואילו במקרה של המשנה שלנו של שלושה תחומים של 400 הם יודעים שאפשר. והסברנו שלמה רבנן באמת חולקים בשלוש חצרות, פשוט כי זה גזרה שמה יעבירו מא' לג'. זה דיון אחד. דיון שני זה למה באמת מבחינה עקרונית אסור להעביר מ-א' לג', הרי אם א' ערבו עם ב', אז הם בעצם הפכו לדבר אחד, ואז אותו דבר אחד ירב עם ג', אז בעצם כולם מעורבים יחד, אז למה אי אפשר לטלטל בין א' לג'? ענתה הגמרא, כי כאן הם עשו את זה בצורה כזאת שהם גילו דעתם שהם לא רוצים להיות ביחד. איך הם גילו דעתם? לפי רב יהודה בזה שהם לא שמו את העירוב בב', אלא ב' שמו באלף וב' שמו בג'. לפי רב ששת, אמנם הם שמו בבית, אבל בשני בתים, וזה מחלק את העירוב, והערנו על זה שזה מחלק גם לבית הלל, כי בית הלל אומרים ששני כלים לא מחלקים, אבל שני בתים כן. והערה שנייה זה שכאן אנחנו לא אומרים שזה נחשב כאילו שיש כאן שתי ישויות בתוך בית, וממילא מוסרות אחת על השנייה, כי את זה שאומרים שכאילו כולם גרים איפה שהעירוב נמצא, זה רק דבר שמשתמשים בו לכולה ולא לחומרה, וממילא א' וב' מטלטלים, ב' וג' מטלטלים לפי רבי שמעון. מחר נראה בדיוק במה רבנן ורבי שמעון חולקים, כל טוב בינתיים.